הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
מר מאיר היקר, מצורפים בזאת כמה מכתבים, אין צורך להוסיף דבר. אפשר להשתגע כשיודעים שהמוני אנשים ממשיכים למות. החדשות שקיבלנו מהשליחים שלנו בשבוע שעבר עוד לא נשמעו כמותן. אני לא מאמינה שנפגוש שוב אי פעם מי מחברינו. כל עיכוב יכול לסכל את הסיכוי להצלת חיים, ולכן אני מתחננת שתתגבר על כל הקשיים הטכניים כדי שהעזרה תוכל להגיע בזמן. הפתגם מי שנותן מהר נותן פי שתיים מעולם לא היה נכון יותר. שלך, גיזי.
מתוך מכתב של גיזי פליישמן לסלי מאיר, נשיא הג'וינט בשוויץ בימי השואה. גיזי פליישמן, שלצד הרב מיכאל וייסמנדל, הובילה את קבוצת העבודה, מחתרת של יהודי סלובקיה שפעלה במלחמת העולם השנייה במטרה להציל יהודים ולהפיץ מידע על גורלם של היהודים שנשלחו לפולין. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, נערך את ההיסטוריון רוברט רוזט שיספר לנו על קבוצת העבודה ועל העומדים בראשה, וגם איך הם ניסו להציל יהודים כנגד כל הסיכויים. אני איתמר סויסה, מתחילים. אז שלום רוברט רוזט, היסטוריון בכיר מיד ושם.
שלום.
ספר לנו בתור התחלה מה הייחודיות של הנושא הזה של יהודים שמצילים יהודים בסלובקיה בתקופת השואה.
המקרה של סלובקיה הוא מאוד מיוחד. פירקו צ'כוסלובקיה אחרי הסכם במינכן, שבו הגרמנים קיבלו חלק של צ'כיה, וחלק שני הקימו מדינה תחת כומר קתולי בשם יוסף טיסו. סלובקיה הייתה מדינה הייתה מאוד מוכנה ליישם את החוקים נגד יהודים בעצמם, הם הקימו כל מיני חוקים, ועם פרוץ המלחמה נלחם ליד גרמניה, גם בפלישה לברית המועצות בקיץ 41, ובוועידת ואנזה ב-42, שבו דיברו על תכנון, איך לתכנן ואיך לבצע יותר טוב את הפתרון הסופי שכבר יישמו אותו, דיברו על סלובקיה שאין שום בעיה כאן. ובעצם הסלובקים אפילו הסכימו לשלם על כל יהודי שגרשו אותו מסלובקיה המזרחה.
זה היה במרץ 42 כשהתחילו לקחת את הבנות מגיל 16 ובנים. ואני הייתי עוד פחות, אני הייתי בת 14. ואמרו להורים שלי שהיא צריכה למחרת להיות במקום מסוים, ששולחים אותם לבית חרושת, לעבוד בשביל הגרמנים, לעשות בשביל הצבא הגרמנית. אבל לא אמרו לאן. אז אבא שלי הוא היה בן אדם מאוד ישר. מה שאמרו לו, הוא הלך תמיד לפי החוק. אז הוא הביא את אחותי למקום הזה, שאספו את הבנות, ויותר לא ראינו אותה.
זו הייתה עדית רוזנברג, בת הקהילה היהודית בברטיסלבה. היא מספרת על המשלוחים, על היום בו נפרדה מאחותה ולא פגשה אותה יותר מאז. מה היה רוברט גודלה של הקהילה היהודית בסלובקיה עם ראשית יישום מדיניות הפתרון הסופי ב-1942?
היו בערך 110 אלף יהודים בסלובקיה לפני המלחמה, חלק ברחו לפני היה יישום של פתרון הסופי, היו בערך 90 אלף באותו עת. היה מצב נורא מיוחד בסלובקיה. הייתה קבוצה של אנשים בהנהגה היהודית, שבינם היה אחד שהיה חבר עם שר החינוך הסלובקי. ושר החינוך הזה הסלובקי סיפר לו על התוכניות לגרש את יהודים לפני שהם התחילו לעשות כן. וכתוצאה מכן, חלק מההנהגה הזאת יצא החוצה, איזה שישה אנשים, קבוצת השישה, והם התחילו לחשוב איך אפשר למנוע את הדבר הזה. זה מעין חצי מחתרת, כי חלק מהאנשים היו בתפקידים רשמיים, וחלק שנוספו היו פחות ידועים, והפעילות הוא, שוב, הוא על השולחן מתחת לשולחן ביחד. מה שקרה היה קצת חילופי הנהלה של ההנהגה היהודית, ובזמן של הפתרון הסופי התחיל, היה כבר מישהו בתפקיד שהיה די חלש, והיה עוד מישהו אחר, שהוא היה מעין סוכן של הגסטאפו שהוא ישב בתוכם, ולכן הייתה הקבוצה הזאת שבו רגע, צריך לחשוב אחרת ולעשות משהו אחר כדי לעזור ליהודים.
אז בוא נצלול פנימה. כמה מחתרת בתוך ההנהגה היהודית שבסלובקיה והיא פועלת למניעת גירוש יהודי סלובקיה והפקרתם לגורל שרוברט לכולנו ברור מהו. מי מניע את המחתרת הזו?
טוב, יש הרבה דמויות, אבל אולי שתי דמויות הכי מרכזיות לכל הסיפור הזה, זה שני אנשים קצת מנוגדים אחד לשני. אחד הוא רב שהוא בעצם החתן של ראש הישיבה הכי חשובה בסלובקיה, בעיר בשם ניטרה, קוראים לו רב וייסמנדל, מיכאל דוב בר וייסמנדל. והדמות השנייה זה בעצם קרובת משפחה של דרך נישואין, שהיא גם באה ממשפחה דתית, אבל היא פעילה בעולם של ציונות, היא הופכת להיות ראש הארגון של נשים, ויצו, היא אישה מאוד מודרנית, באמת שונה מאוד ממנו, קוראים לה גיזי פליישמן. ושניהם הם הופכים להיות הדמויות הבולטות ביותר, בתוך מה שבסופו של דבר קוראים למקטרת, זו קבוצת העבודה.
אז שניהם מובילים את קבוצת העבודה, ויש להם מטרה משותפת, לעצור את גירוש היהודים מסלובקיה. אז באיזה אופן הם מנסים להפסיק את הגירוש? מה הפעולות שהם נוקטים?
קודם כל, הם שמעו על התוכניות לפני שישמו אותם. ודבר ראשון שהם ניסו לעשות, זה לפנות לממשלת סלובקיה, ולשכנע אנשים חשובים בתוך הממשלה, להפסיק את הגירושים לפני שהם התחילו. ודבר ראשון, הם פנו לגורמים שהם הכירו אותם. יש מקורות שמדברים שניסו להציע להם שוחד, יש אחרים שרק מדברים על זה שהם ניסו לשכנע אותם. אבל דבר ראשון, הנה יש ממשלה שלנו אומרת שהיא עומדת לגרש יהודים, צריך לשכנע אותם לא לעשות כך.
אז מה עוד הם מנסים לעשות?
כיוון שהם לא הצליחו לעצור ממש את הגירושים לפני שהם התחילו, היו להם עוד כמה רעיונות שזה בעצם עמד להתחיל. דבר ראשון, ממשלת סלובקיה אמרה שמגרשים את היהודים מזרחה כדי לעבוד. אז הם באו ואמרו, למה להשתמש בכוח עבודה במזרח? אולי ננצל את הכוח עבודה של היהודים כאן בסלובקיה? כבר היו כמה מחנות, הכשרה כאלה בסלובקיה, ושכנו את הגורמים בממשלה להשאיר מספר יהודים כעובדים למען סלובקיה בתוך המקומות האלה, ודבר הזה פתח. הוא לא עצר את הגירושים אבל. אז היה להם עוד רעיון איך לעצור את הגירושים, עוד כמה רעיונות. סלובקיה, ראש סלובקיה הייתה כומר קתולי. אז אמרו, בואו נפנה לוותיקן. ננסה לבקש לוותיקן לכנס לתמונה הזאת לעצור את הגירושים האלה. והם פנו לכל מיני גורמים בכנסייה, אולי הבולט בינם היה מישהו שהיה נציג הרשמי של הוותיקן בסלובקיה, בשם ג'וספי בורציו. ובורציו באמת שלח מברק לוותיקן עם מידע ומבקשה לעצור את הגירושים. לא הייתה תשובה מהירה מהפנייה הזאת, ושוב הגירושים הם מתחילים. אז יש להם עוד רעיון. הם מבינים שיש יועץ מגרמניה הנאצית בשם דיטר ויסלצני שיושב בסלובקיה, ומבינים שהגרמנים כאן, הם, יש להם השפעה אדירה, כי בעצם סלובקיה זה מדינת חסות. אז יש רעיון לפנות לויסלצני, ולנסות לשחד אותו. והם פונים לויסלצני לשחד אותו, ושוב, כל הזמן הגירושים הם כבר התחילו והם מוכים. והרעיון הוא לשכנע אותו לקבל שוחד כדי לעצור, כי הם חושבים שיש לו את הכוח לעצור. השוחד היה הכוונה לכסף ולשלם לו, לא דיברו מאוד ברור על הסכומים. ויסלצני בעצם הוא לא עצמאי. הוא צריך לדבר על מי שאחראי עליו, ומי שאחראי עליו בסופו של דבר זה ראש האס-אס, שזה היינריך הימלר שיושב בברלין, וויסלצני מתייעץ איתו, וגם עם אייכמן שהוא חלק של התמונה הזאת, חוזר עם הרעיון שהוא מוכן לסכום כסף מסוים, לעצור את הגירושים מסלובקיה. סכום הכסף תלוי איזה מקור. יש אלה שמדברים $40,000, אלה שמדברים $50,000, אבל סדר גודל כזה, אז צריך לתת ל-SS, ויסלצני, $40,000 או $50,000 לעצור את הגירושים מסלובקיה.
והם מצליחים לגייס את הכסף?
הם מבינים שממשלת סלובקיה כבר שדדת יהודי סלובקיה מזמן, זה הרבה כסף בשבילם. ומאוד קשה להשיג את הכסף. והם לא יכולים לגייס את הכל בסלובקיה. הם צריכים עזרה כדי להביא עוד כסף. בסופו של דבר, בשלב הזה של המסע ומתן, הם מקבלים עזרה מגורמים בהונגריה. שזה מדינה שכנה, של הסלובקים והונגרים, זה אותו עם במידה רבה היהודים, יש הרבה בינם, הרבה קשרי משפחה וכאלה דברים, והם מצליחים לגייס מה שהם לא יכולים למצוא בסלובקיה, מההונגרים, אבל לוקח זמן. הם התחילו את הדיונים האלה באביב 42, בויסלצני, הם מצליחים לגייס כסף מהונגריה, אבל רק מקבלים אותו באוקטובר 42, כל הסכום של ה-40,000 פלוס מינוס, ונותנים אותו לויסלצני באמת ביום כיפור 1942. הם מנסים לגייס כסף כמה שיותר מהר, כדי לעצור מה שכבר מתרחש, שישלחו כמה שפחות יהודים, אבל לוקח להם זמן, ועד שהם מצליחים לגייס את הכסף, בערך חצי שנה שגירושים התנהל כבר. היה להם עוד דבר שהם לא יזמו, אבל עבדו ותמכו ונתנו כסף לקראתו, וזה ניסיון לברוח מסלובקיה. כי הנוער, במיוחד הנוער החלוצי, הנוער הציוני, התחיל עם הרעיון שצריך לברוח להונגריה, שוב יש קשרי משפחה וכאלה דברים בינם לפעמים, אותו שפה מבין, הרבה יהודי סלובקיה מדברים הונגרית, ולהגיע לשם, וקבוצת עבודה שהם מבינים שזה מה שהם עושים, הם נכנסים לתמונה כדי לממן את זה. כי לברוח זה עולה כסף, יכול להיות. כי אם אתה רוצה מבריח, אם אתה צריך נירות מזויפים, אתה אפילו רוצה לנסוע ברכבת, עם הנירות המזויפים שלך, אתה צריך כסף לכרטיס. אז הם נכנסים לתמונה בתור מי שמממן את הבריחה באופן חלקית. זה כל קורה בזמן של הגירושים בעצמם, והבריחה הזאת ממשיכה גם אחרי.
אז הם משלמים את הכסף באוקטובר 42, האם הגירושים נפסקים?
הם משלמים את הכסף. באוקטובר 42, ומה קורה? הגירושים נגמרים מסלובקיה. הם משוכנעים שזה הכסף. ואנחנו יודעים שזה כנראה לא הכסף. וכמה סיבות? קודם כל כי זה כסף קטן, ובית, כיוון שאנחנו יודעים משהו שהם לא ידעו, שהסלובקים הסכימו לגרש 65,000 יהודים, הם גירשו 58,000, ושמו כ-6,000 במחנות העבודה, התקרבו ל-65, כנראה מילאו את החוב,
מכסה.
את המכסה, וזה מה שגרם, אבל הם לא ידעו את זה בקבוצת עבודה, אנחנו יודעים את זה מהתעוד. הם היו משוכנעים שזה הכסף, ובינתיים גם שגירשו את היהודים, הם שלחו בדרים אחרי המגורשים כדי לגלות מה קרה להם. ולא שהם הבינו מה שאנחנו יודעים בדיוק על השואה, אבל כן הבינו שיש הרבה סבל, ולא מעט תמותה למי שגורש.
הם הבינו שהגירושים... הם...
שזה דבר מאוד רע, ושבעצם מוות. לא מה שאנחנו יודעים. הם גם שמעו שמגרשים יהודים ממקומות אחרים מאירופה לפולין, כמו לא רק היהודים מסלובקיה, מזרחה. וייס מנדל בעצם המציא את הרעיון הזה, לדבר שוב עם הויסלצני הזה, שהוא היה נציג של משרד אייכמן ושל הימלר בסלובקיה, להציע לו כסף לעצור את הגירושים לפולין. וויסלצני קיבל אור ירוק. והם התחילו לדבר על תנאים, והגיעו לאיזה רעיון של $2 מיליון, יעצרו את הגירושים של כל היהודים מכל רחבי אירופה לפולין. ולא רק זה, לא צריך לשלם את הכל, צריך לשלם 10%, $200,000. וכאן נכנס משהו שאנחנו קוראים לו תוכנית אירופה, הרעיון לעצור את הגירושים מרחבי אירופה לפולין תמורת שוחד.
אז תוכנית אירופה, אם אני מבין, זה בעצם לקחת את המודל של הצלת יהודים בתוך סלובקיה, ולהכיל אותו בעצם על כלל יהדות אירופה. אבל בשביל להוציא תוכנית כזו לפועל צריך משאבים בלתי נגמרים. איפה הם משיגים גיזי ווייס מנדל את הכספים לכל זה?
היה קשה להם לגייס $40,000-$50,000 בשלב הראשון. אז איך להגיע ל-$200,000? אין להם כסף בבנק בתוך ברטיסלאבה כדי למשוק אותו ולתת. זה נכון. אז לכן חלק גדול של הפעילות שלהם בחודשים אחרי שהסכימו על תוכנית אירופה זה לנסות לגייס כספים. מאיפה הם מנסים לגייס כספים? יש להם בעצם שתי מקורות. מקור אחד הוא היישוב.
היישוב היהודי בארץ.
ומנסים עם היישוב לשכנע אותם, קודם כל זה דבר רציני, ואחר כך שיתנו להם כסף. וגם הדבר השני זה בעצם דרך יהדות אמריקה, שיש להם נציג בשוויץ, בשם סלי מייר, ודרך סלי מייר גם לנסות להביא את הכספים ממה שקוראים לו Joint Distribution Committees, שזה ארגון הצד היהודי הגדול בארצות הברית. אז צריכים להביא כסף לתוך סלובקיה מהמקומות האלה. זה לא 1939, 90 או 2020, אין לך מחשב, אתה צריך להעביר כספים פיזיים. איך אתה מעביר כסף פיזי מהיישוב לסלובקיה או משוויץ לסלובקיה?
אז בוא נאזין לקטע קצר בהקשר הזה מתוך מכתב שכתב וייס מנדל לקהילה היהודית ביישוב היהודי ולקהילה היהודית שבניו יורק בארצות הברית, וכך הוא מספר.
אין אנחנו מבינים איך אתם אוכלים ושותים, איך אתם ישנים על מיטתכם, איך אתם מטיילים בחוצות, וזה האחריות מוטלת עליכם. זה חודשיים אנחנו צועקים ועדיין כלום לא עשיתם. אחינו בני ישראל, האם השתגעתם? האם אינכם יודעים באיזה גיהנום אנחנו חיים? אתם שומרים את הכסף, למה אתם ממתינים?
ופה רוברט הוא מדבר על ניסיונות להשיג כספים כדי באמת להוציא את התוכנית שלו ושל גיזי לפועל, ואנחנו מבינים מכאן שדברים לא הלכו כל כך חלק. איזה הסבר לדעתך יכול להיות לזה שלא כל הארגונים היהודים התגייסו למשימה הזו של כן. הצלת יהודים, אחיהם היהודים באירופה, כמו שהוא כתב?
אז הוא כתב את זה בברטיסלבה, כמובן, זה פשוט פורסם בניו יורק אחרי המלחמה, אבל הוא כתב בברטיסלבה את המכתב, והוא רואה את הדברים מאיפה שהוא יכול, זאת אומרת, מה שרואים מכאן לא רואים משם, וכך אפשר להבין את הדברים. מאיפה שהוא יושב, הוא לא מבין מה, למה הם לא נותנים. אנחנו היסטוריונים, יש לנו מבט על, ואז אני יכול להסביר דברים שהוא לא ידע. א', היה קשה מאוד לגורמים מחוץ לזירה הזאת של המדיניות נגד היהודים להבין מה קורה. השואה זה משהו חדש, ללא תקדים בשבילם, מאוד מאוד קשה להבין, לקבל את זה ולהבין ברצינות שיכול להיות מסע ומתן כדי לעזור ליהודים ולהציל אותם. מאוד קשה להם להבין את זה. ב', אין להם כסף זמין כל כך. כמו שאמרתי, יש בעיות לוגיסטיות להעביר. מי שיושב בשוויץ, מטעם הג'וינט, סלי מייר, הוא מקבל כסף כביכול מארצות הברית, אבל איתך אתה מעביר כסף מארצות הברית לשוויץ בזמן של המלחמה? מאוד קשה. הוא מאוד מקורי, איך הוא מנסה לגייס כספים מקומיים כדי להעביר, אבל הוא גם אחראי לעזור ליהודים בכל רחבי אירופה. והוא צריך עניין של סדר עדיפות וכאלה דברים גם. וייסמנדל לא רואה את הדברים האלה מאיפה שהוא יושב.
מארצות הברית לשוויץ זה עוד נראה לי קל. נדמה לי שמשוויץ לתוך שטחי הרייך, זה משימה אפילו קשה עוד יותר.
זה גם לא קל, כי אם אתה מסתכל על המפה, אתה מבין, אמנם שוויץ הוא מקום נוטרלי, אבל צריך לעבור דרך המלחמה כדי להגיע לשוויץ.
בדיוק. אז הכסף בסופו של דבר מגיע ליעדו?
רק באופן חלקי. נותנים לביסלצני חלק נכבד אפילו, אבל לא הכל, והזמן עובר, והם התחילו לדבר עם ביסלצני על עניין של תוכנית אירופה בסתיו 42, ועוד יותר ברצינות במאי 43, אנחנו כבר בסתיו 43, וביסלצני קיבל צו כדי לעבור מסלובקיה ליוון, ושם הוא השתתף ברצח יהודי יוון, וכל הרעיון הזה הוא נכנס למעין תרדמת.
אז מה באמת עולה בגורלה של תוכנית אירופה?
בסלובקיה היא לא מגיעה לשום דבר בעצם. אבל מה? כל הפעילות האחרות שהם עשו, ועובדה שהייתה מסע ומתן, וזה בעצם שזה נכנסת לתרדמת, עדיין עזר. כי יש עוד פעילות שהם עושים כל הזמן בסלובקיה. אחד מהם זה עבודה במחנות עבודה, שם יש תאי התנגדות שווייסמנדל ופליישמן ואחרים החברים שהם נותנים להם כסף כדי לקיים אותם, מחברים אותם גם למה שעומד להיות ויהיה בסוף אוגוסט 44, שזה מרד לאומי בסלובקיה, ותאים היהודים האלה במחנות עבודה, הם מצטרפים למרד הלאומי, והם חלק של המרד הלאומי. אבל, למרות כל הדברים האלה, אין הצלה בקנה מידה גדולה בסלובקיה.
על כמה ניצולים אנחנו מדברים?
אנחנו יכולים לדבר ששישה עד 8,000 יהודים שברחו להונגריה, חלק מהם שרדו, חלק מהם גם נפלו בזמן של הגירוש של יהודי הונגריה. יש מעט מאוד שנשארים בתוך סלובקיה עצמו, כמה אלפים שנשארים בחיים. וכעיקרון, כל מה שהם עשו, למרות הכל, זה לא הצליח להביא להצלה הגדולה. מה שכן צריך להבין, שהם לא מצליחים להציל, זה לא אומר שלא מגיע להם המון כבוד, ושאנחנו לא צריכים להכיר בכך שהם עשו מאמצים גדולים ביותר.
תחת תנאים בלתי אפשריים כמעט.
כן.
הם פעלו במחתרת, זה חשוב להזכיר.
וגם הם לחצים וכל מיני דברים, עצרו אותם לא פעם אחת, גיזי פליישמן נעצרה, למשל. היא נעצרה על ידי הסלובקים, וזה גם קשור לאיזה פרק קטן בהצלה, היה לה איזה רעיון לנסות להעביר 1,000 ילדים מטרזנשטט, ולהציל אותם, להביא אותם ארצה, כדי לעשות את זה, יצרה קשר עם איזה אשת שר סלובקי, שגילו את התכתובת, אשת שר רוצה לשלוח את הבן שלה לשוויץ, כדי להוציא אותו מזירת המלחמה, וגיזי אמרה, אני אשלח אותו לשוויץ, אם תעזרי לי לשכנע את הבעל שלך לעזור עם התוכנית הצלה הזאת, שגילו את זה, עצרו אותה, הייתה בבית סוהר חודשים אחרי זה.
בכלא הסלובקי.
בכלא הסלובקי, זמן ממושך.
ומה קרה אחרי זה, אחרי שהשתחררה?
בסוף שחררו אותה, היא המשיכה עם הפעילות לכל מה שהם עשו כדי להציל, היא המשיכה לעשות מה שאפשר, בזמן של המרד הסלובקי, אבל שכל קרס בעצם, כי הגרמנים דחו את המרד הזה מאוד מאוד חזק, גם עצרו אותה, גם את הרב וייסמנדל.
אז מה באמת עולה בגורלם של גיזי פליישמן ומיכאל וייסמנדל?
שניהם נשלחו לאושוויץ, לכל אחד סיפור קצת אחר. גיזי פליישמן שלחו אותה לאושוויץ, כנראה עם הוראה שחזרתה לסלובקיה לא רצויה, והיא נהרגה באושוויץ ממש בשלהי הרצח שם, כי בעצם הם הפסיקו להעמיד אנשים בסתיו 44, אז היא בין האחרונים אפשר להגיד, אבל רצחו אותה באושוויץ. גיזי פליישמן הייתה אישה שוב מאוד מיוחדת, מלא כוחות, מקורית מאוד, בולדוזרית היינו אומרים בעברית שלנו של היום. אבל גם הייתה אימא, ובעלה נפטר לפני כל האירועים האלה, היא הצליחה לפני המלחמה לשלוח שתי הבנות שלה, יהודית ואליסה, ארצה. והם הגיעו ארצה, הם היו בנות בשנות 20 בזמן של כל זה התרחש, ויש מכתב מאוד מרגש שלה שכותבת להם שהיא שומעת שהבת שלה חולה. ודאגה של אמא לבת שהיא חולה מאוד, שהיא רחוק ממנה.
הגורל רצה שלא נוכל להיות ביחד. אך אותו גורל גם רצה שבשנות הסבל הקשות ביותר של עמנו, ממלאת אמך שליחות להקל על סבל גדול זה. אם אעבור תקופה קשה זאת, אני חושבת שאוכל לומר שלא חייתי את חיי לשווא. ברוח זו, את חייבת לשאת את הפרידה, היות שמעל לכל סבל אישי עומד כלל ישראל.
אז אנחנו יודעים שהמחשבות שלה תמיד איתם, וגם עם כל הדברים האחרים שעושה, היא מפוצלת, היא אישה מודרנית לחלוטין, שהיא דואגת כל כך לכלל, לציבור לעבודה, וגם למשפחה שלה. זאת אומרת, היא דמות גדול מהחיים, אבל היא דמות מאוד מהחיים.
אז בעצם גיזי משלמת פה מחיר לא פשוט, אפילו כבד, היא בעצם נפרדת מהבנות שלה בידיעה שיכול להיות שהיא גם לא תפגוש אותן שוב בעתיד. הכל לשם המטרה שלה היא התייצבה, וזה בעצם הצלת יהודים.
גיזי היא כמו לא מעט מנהיגים יהודים, שבסופו של דבר הם רואים את המאמץ הזה לנסות להציל מעל הכל. אבל זה נכון שהיא הקריבה, אפשר להגיד, את הקשר במנות, היא יכולה לברוח איתם לפני המלחמה, יש סיכוי. אבל גם היא תמיד שמרה את התקווה שהיא תשאר בחיים והיא תגיע ארצה בסוף. רב וייסמנדל סיפור אחר לגמרי, הוא היה בקרון רכבת עם כמה צעירים, הצעירים הצליחו להוציא חלק מהעת של הקרון, ושכנו אותו שהוא צריך לקפוץ. והוא קפץ מהרכבת, אבל בלי המשפחה שלו, שגם הם היו בקרון.
שהיו איתו בתור ילדיו.
אשתו וילדים שלו. הם המשיכו לאושוויץ. הוא קפץ, הוא הצליח להתרחק מהרכבת, בסופו של דבר נציג הצלב האדום בסלובקיה, עזר לו להגיע בשוויץ בימים האחרונים של המלחמה. וייסמנדל נשאר בחיים, התגלגל לניו יורק, היה ראש ישיבה במאונט קיסקו בניו יורק, שם הוא כתב ספר בשם מן המיצר, שבו הוא סיפר את כל הסיפור של הפעילות של קבוצת העבודה, אבל גם בתוך הספר הזה הוא כועס מאוד מאוד על כל הגורמים שלא עזרו, כמו במכתב הזה שציטט אותו מהמלחמה בעצמו, הוא ממשיך, הוא כועס, הוא לא מבין, הוא כועס, הוא חושב שהעולם נכשל. אני גם חושב שהוא כועס על עצמו לא מעט, וזה שהוא קפץ מהרכבת, והמשפחה שלו הגיעה לאושוויץ והוא נצל.
נספר גם שהרב מיכאל וייס מנדל נפטר בשנת 57 בניו יורק בעקבות אירוע לב. הוא היה בן 54 במותו. ולקראת סיום, רוברט, נשמח שתסכם לנו. מה לדעתך המורשת שהשאירו שני הגיבורים הללו?
אני חושב שהם השאירו מורשת חשובה ביותר. שכנגד כל הדימוי שיהודים שהיו פסיביים, שהיום אנחנו בהחלט יודעים שזה לא נכון.
היהודי הגלותי,
שלא
הנרדף.
שלא פסיבי, שלא עשה מספיק, שהם עשו המון. כמעט כל דבר שאפשר לעלות על הדעה, הם ניסו כדי להציל לא רק יהודי סלובקיה, אלא מעבר.
רוברט רוזט, היסטוריון בכיר מיד ושם, תודה רבה לך.
תודה לך.